ספרים רבותיי ספרים, בהוצאת אחוזת בית הופיע לפני כשבוע הרומן הלבבות האבודים שלנו, שכתבה סלסט אינג ותרגם מאנגלית סמי דואניאס. סלסט אינג נולדה בפיטסבורג, פנסילבניה, בשנת 1980 להורים שהיגרו לארצות הברית מהונג קונג במחצית המאה ה-20. הלבבות האבודים שלנו מסופר דרך העיניים של ילד בן 9, שאימא שלו מרגרית, משוררת סינית אמריקאית, נעלמה יום אחד כשהוא היה בן 9. אבא שלו והוא עוברים לדירה חדשה, אבא מתחיל עבודה חדשה, הוא הולך לבית ספר חדש, חיים חדשים לגמרי, מתחילים כשאימא נעלמת. אבל בגיל 12 הוא מקבל גלויה מצוירת מאימא שלו, ובתוך הגלויה רמש ששולח אותו לצאת ולחפש את עקבותיה. הנה חלק מהפרק הפותח של הספר. המכתב הגיע ביום שישי, בתוך מעטפה שנפתחה ונסגרה מחדש במדבקה, כמובן כמו כל המכתבים שהגיעו אליהם, ועליה המילים נבדק לצורכי הגנה על ביטחונך. P-A-C-T, ראשי תיבות שמשמעותן The Preserving American Culture and Traditional Act. מכתב שהתקבל בסניף הדואר ועורר מבוכה. הפקיד פרס את המכתב שבתוך המעטפה, בחן אותו היטב והעביר אותו לממונה עליו, ומשם המכתב הוא עבר אל המנהל הראשי. אולם לבסוף נקבע שהוא לא מזיק, והוא נשלח ליעדו. ללא כתובת מוען, רק עם חותמת דואר של העיר ניו יורק מלפני 6 ימים. על המעטפה הופיע השם שלו, בירד, ולכן הוא ידע שהמכתב נשלח על ידי אמא שלו. כבר הרבה זמן שלא קראו לו ככה, בירד. קראנו לך נוח על שם אבא של אבא שלך, אמרה לו פעם אמא שלו. בירד, זה רק בגללך. אני פותחת פה סוגריים ואומרת בירד כמו ציפור. כשאמר אותו הוא הרגיש שזה שמו אמיתי, שם שלא קשור אל פני האדמה, שם קטן וזריז, מין ציוץ סקרני, ישות שמתקרבלת בתוך עצמה. לא אהבו את השם הזה בגן הילדים ובבית הספר. בירד זה לא שם, הם אמרו, קוראים לך נוח. הגננת שלו רתחה מזעם, הוא לא עונה כשאני קוראת בשמו. הוא עונה רק לשם בירד. כי זה השם שלו, הוא באמת בירד, אמרה אמו. ואם הוא עונה לשם בירד, אני מציעה שככה תקראי לו, ולעזאזל עם כל מה שכתוב בתעודת הזהות שלו. היא נהגה למחוק בטוש שחור את השם נוח מכל מסמך רשמי שהגיע מבית הספר, ולרשום במקומו בשורה מקובקבת את השם בירד. כזאת הייתה אמא שלו, קשוחה וחסרת מעצורים, בכל פעם שהילד שלה נזקק למשהו. סוף ציטוט. איתנו עכשיו דוקטור מגי עוצרי, סופרת, פובליציסטית ודוקטור למשפטים. שלום דוקטור מגי עוצרי.
שלום.
מה בירד או נוח כפי שהוא נקרא במסמכים? מה הוא מוכן לעשות כדי לגלות את סוד ההיעלמות של אמא שלו?
אז בעצם הוא יוצא למעין מסע כדי למצוא אותה, והוא בעצם שם את עצמו בסכנה, מפני שהוא חי באמריקה אלטרנטיבית שבה מחוקק מעין חוק נאמנות שנותן לה משטר כל מיני סמכויות אכיפה בלתי מוגבלות, והחוק הזה הופך את אמריקה דה פקטו לדיקטטורה. הילד הזה הוא בעצם בן של משוררת שבעוונותיה אחד מהשירים שלה הפך לסמל של מחאה נגד השלטון, ובגלל זה היא בעצם נאלצת לברוח ולהיפרד ממנו כדי שהוא לא יילקח ממנה. והספר הזה בעצם מתאר מציאות אלטרנטיבית של דיקטטורה ואת החיים של משפחה גרעינית אחת קטנה שנקלעה שלא באשמתה למציאות של מחאה. וכשאני מסתכלת על הספר הזה, אני יכולה להגיד כקוראת שאינג עושה שם איזשהו מהלך שהופך את הספר למעניין, מפני שאפשר לומר שמאז 1984 של אורוול די קשה לחדש ספרותית בכל מה שנוגע לאימת משטר דיקטטורי. הספר 1984 פירט באופן די מושלם את המתודולוגיה של יצירת דיקטטורה. אנחנו ראינו שם גם את החקיקה, גם את משטרת המחשבות וגם את השיא חדש. וספרים שכן מצליחים לחדש ולא להיות פלקטים, הם ספרים שהם מנסים להציג איזושהי זווית חדשה להתמודדות עם דיקטטורה. למשל, אם ניקח את סיפורה של שפחה של אטווד, הוא מציג איך נשים יכולות להשיג סוכנות, agency, תחת משטר דקעני. והספר של אינג מחלק את הזווית שהוא לוקח לשתי זוויות בעצם. קודם כל היא מציגה את התפקיד של אומנות בהתנגדות לדיקטטורה. כלומר, הסיפור סובב גם סביב היצירה שלהם שהופכת לסמל של המחאה, וגם סביב מיצגים של מחאה שמשתמשים בשיר שלה כאיזושהי קריאה לציבור למחות. והדיון בעצם על מה אומנות יכולה לעשות במצבים האלה, איך היא יכולה להיות איזשהו אמצעי שקט, דיסקרטי, אבל גם עוצמתי ועם נוכחות ציבורית. לאו דווקא בשינוי דעות או בעוררות של מודעות, כי אלה כבר קיימים ממילא. בעיקר בכך שהיא יכולה לגרום לאנשים בסיטואציות כאלה להרגיש קצת פחות לבד. והיא מסתמכת בעצם על יצירות אמנות שבאמת היו ושימשו למחאה במציאות. היא נותנת דוגמאות לדברים שבאמת קרו, וזה מאוד מתחבר גם למה שקורה כאן במציאות שלנו. אם אנחנו לוקחים רק מהשבוע שעבר את המקרה של קדישמן והפצל התרוממות שכוסה בסדינים ונראה לתקופה של יממה אחת כמו דמות מסיפורה של שפחה. ואני יכולה להעיד על עצמי כצופה שכשאני רואה את המיצגים האלה במרחב, זה גורם לי להרגיש גם מאותגרת, אבל גם זה גורם לי להרגיש שאני קצת פחות לבד במציאות שבה אנחנו נמצאים, שהיא מציאות די מעוררת חרדה. עכשיו, הדבר השני שאינג מדברת עליו הוא הנאמנות הכפולה של המתנגדים. האימא בספר היא גם נאבקת נגד המשטר, אבל היא במקביל צריכה לשמר את חיי המשפחה שלה, והיא שמה בסיכון את המשפחה שלה, ובפועל היא משאירה את הילד שלה בלי אימא. וזו שאלה, למי צריכה להיות הנאמנות שלנו בראש ובראשונה בסיטואציות האלה? האם למשפחה שלנו או להתנגדות? האם אנחנו סופגים את המציאות החדשה והקשה הזו ומה שנקרא שותקים בשביל לשמר את התא המשפחתי שלנו, או שאנחנו מסכנים את התא המשפחתי שלנו על מנת להתנגד? וזה הזכיר לי איזשהו ציטוט מאוד יפה של שופט העליון לשעבר חיים כהן, זכרו לברכה, על קפואים בתקופת מלחמת העולם השנייה. הוא אמר שם שאין לנו זכות לשפוט קפואים, כי אמנם הם לא היו בסולידריות עם הקהילה שלהם, אבל הם היו בסולידריות עם המשפחה שלהם כשהם ניסו לשרוד. ואני יכולה להגיד שכמישהי שהיא מאוד פעילה נגד הרפורמה המשפטית, אני מצויה בדילמה הזו יום-יום, כי אני מפרסמת הרבה מאוד טקסטים נגד ההפיכה המשפטית. אבל מצד שני, יש בי תמיד את הדאגה שהמצב יסלים, ואנשים כמוני יהפכו להיות נרדפים. אז ככה שזה שם אותי במצב מורכב, ואינג נוגעת בזה באופן מאוד עדין, מאוד רגיש, מאוד מעמיק, וזה הופך את הספר שלה בעיניי ליצירה חשובה בגלל זה.
בזמן הקרוב, מגי, אתה תדע לראיין אותה למוסף הספרות של ישראל היום. מה את מתכננת לשמוע ממנה?
אני יכולה להגיד מה מאוד מסקרן אותי. קודם כל, לשמוע ממנה על הפרספקטיבה שלה כאמריקאית ממוצא אסיאתי, איך היא מרגישה באמריקה של היום, שיש בה גם הקצנה גזענית וגם הקצנה שמרנית. אז גם כאישה וגם כאישה ממוצא אסיאתי, מה היא מרגישה עם השינויים החקיקתיים של התקופה האחרונה, פסקי הדין שעברו לאחרונה, פסק הדין שנגע להפלות, מה היא מרגישה כאישה בארצות הברית של היום, ובעיקר מעניין אותי לשמוע את הפרספקטיבה שלה כאומנית על מה שקורה אצלנו. האם היא מודעת לדברים שמתחוללים בישראל? האם היא נחשפת לזה בארצות הברית? ומה היא חושבת שתפקיד האומנות צריך להיות אצלנו? איך אנחנו צריכים להתמודד עם המצב הזה?
תודה רבה, דוקטור מגי עוצרי. נאמר שוב את שם הספר, הלבבות האבודים שלנו. כתבה אותו סלסט אינג, תרגם סמי דואניאס, והופיע בהוצאת אחוזת בית. זאת גם הזדמנות מצוינת, הזדמנות טובה מאוד לציין שאת עצמך, מגי עוצרי, סופרת, ולאחרונה הופיעה בהוצאת 2 הספר שלך, היפומניה. תודה רבה, מגי עוצרי.
תודה, תודה לכם.
פס אור הוא ספר מאוד חשוף, מאוד אישי.